בעזרת השם נמשיך סיפור שהתחלנו לפני הרבה זמן. היה לנו הפסקה של פורים ופסח, שלמדנו ענייני פורים ופסח, ונזכיר, זה סיפור בספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, והסיפור ה-13. זה מעשה הסיפור האחרון בספר, שנקרא מעשה משיבת הקפצנים. מקובל, בחסידות ברסלב מקובל, שכל התורה שרבי נחמן לימד אותנו, אם זה בשיחות, אם זה בליקוטי מוהר"ן, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. זה סיפור עם הרבה מאוד פרטים, סיפור מאוד ארוך, עם הרבה מאוד עניינים, ולמעשה כבר התחלנו אותו, ונזכיר את המסגרת של הסיפור, איפה אחזנו, ובעזרת השם ניכנס לתוך העניין. גם נגיד עוד כמה משפטים, מה זה עניין של סיפורי מעשיות? מה פתאום בכלל צדיקים ותלמידי חכמים, רבנים, מלמדים אותנו סיפורי מעשיות? בדרך כלל מה אנחנו מצפים? שילמדו אותנו דברי תורה, לא סיפורי מעשיות. אבל יש כלל. יש כלל שכבר חז"ל השתמשו בכלל הזה, וכשצדיקים גדולים רוצים ללמד אותנו דברים מאוד מאוד עמוקים, אז הם מלבישים את זה בסיפורי מעשיות. מכיוון שהם לא יכולים ללמד אותנו את הדברים כפי שהם, כי אנחנו לא נבין ולא יהיה לנו שום קשר והתחברות עם הדבר. לכן הדרך, וגם אנחנו מוצאים את זה כבר בזוהר הקדוש ובגמרא ובמדרשי חז"ל, אנחנו מוצאים סיפורים. פתאום הגמרא מספרת לנו איזשהו סיפור. אז תמיד שיש סיפורים, ואנחנו יודעים שזה בא מחכמים גדולים, סימן שהדרך שלהם הייתה להלביש דברים מאוד מאוד עמוקים בתוך הסיפור. אבל כשאנחנו לומדים את הסיפור, אנחנו משתדלים להתחקות אחרי הרמזים שהם רמזו לנו בתוך הסיפור. זה הכלל. ולמעשה כבר הזוהר משתמש בזה הרבה מאוד, ועוד צדיקים גדולים. אז הסיפור הזה, אנחנו היינו בתוך הקטע שרבנו מספר שהיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. כולם ברחו באותה מדינה, ובדרך עברו דרך איזה יער, וביער איבדו בן ובת. כלומר, משפחה אחת איבדה בן, ומשפחה אחרת איבדה בת. ולא מצאו אותם. הבן והבת היו ביחד, אבל אף אחד לא מצא אותם, והם נשארו לבד ביער, והם היו בני דלת ואי שנים. כלומר, הבת הייתה בת דלת, ארבע, והבן היה בן ה', הכוונה בן חמש. ואז שני ילדים קטנים שנאבדים ביער, מה הם יעשו? הם מתחילים להיות רעבים, לפחד, עייפים ביער, אז מה ילדים קטנים יעשו? מה שיהודי צריך לעשות שהוא נאבד. כשאדם הולך לאיבוד, אז הוא צריך לדעת שיש לנו מה לעשות, להתחיל לפקוט. אז הם התחילו לפקוט. זה יהודי צריך לדעת שיש לנו, זה הדרך שלנו. כשאנחנו הולכים לאיבוד בדרכים, כמו שאומר דוד המלך, תהיתי כסה עובד, אז אדם צריך לזכור, תמיד יש לנו את העניין של הבחייה, לפקוט לשם. אז הם התחילו לפקוט, ואז תוך כדי זה שהם בחו, בא אצלהם קפצן אחד. היה, הקפצן הלך עם סק, ובסק שלו היה לחם, והקפצן היה עיוור. והילדים התפלו איך הוא יודע ללכת, איך הוא יכול ללכת אם הוא עיוור. ובאמת, רבנו אומר את הלשון הזאת, וזה היה פליאה. שהם ידעו את זה, שהיה להם את הקושייה הזאת, כי הם היו ילדים חכמים, בני 4 ו-5 שנים כבר היה להם קושייה. והקפצן ראה אותם שהם בוכים, ונתן להם מהלחם שלו לאכול. ואכלו ונרגעו, ורצו שהקפצן ייקח אותם. הם ראו שהוא אדם מבוגר, יש לו אוכל, הוא יכול לדאוג להם, אז הם רצו שהוא ייקח אותם איתם. אז הוא אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. וזה פלא גדול מאוד. את זה איני רוצה שתלכו איתי. משאיר אותם לבד ביער. ונתן להם עוד לחם, שיהיה להם עוד קצת מה לאכול, וברך אותם, לפני שהוא הלך הוא ברך אותם. אני מברך אתכם שתהיו סקנים כמוני. והלך לדרכו והשאיר אותם. אז הילדים קצת נרגעו, אכלו מהלחם, אבל נגמר הלחם, מה יעשו? שוב פעם, התחילו לפקוט, ובא עוד קפצן. והקפצן השני היה קפצן חרש. ואותו מעשה שהיה עם הקפצן הראשון, היה גם עם הקפצן השני, נתן להם מהלחם, ברך אותם, יהיה רצון שתהיו סקנים כמוני, והם רצו ללכת איתו, הוא אמר, את זה איני רוצה שתלכו, והשאיר אותם גם כן ביער. והמעשה הזה חוזר 7 פעמים. זאת אומרת, 7 קפצנים שונים מגיעים אליהם, ולפי הסדר הזה, כי זה חשוב מאוד לזכור את הסדר, כי למעשה כל הסיפור בנוי על הסדר הזה, גם בהמשך. הקפצן הראשון היה עיוור, השני היה חירש, השלישי היה כבד פה, הרביעי היה בעל החטוטרת, סליחה, לא, הרביעי היה בעל צוואר עקום, החמישי היה, בוא נחזור, עיוור, חירש, כבד פה, צוואר עקום, בעל החטוטרת, הכוונה גיבן, השישי היה הקפצן בלי ידיים, והשביעי היה הקפצן בלי הרגליים. הקפצנים עוד יחזרו בהמשך הסיפור, הם חוזרים עוד פעם אלינו, הקפצנים. אבל ככה זה חוזר 7 פעמים, שהקפצנים האלה, כל פעם בא קפצן אחר, נותן להם לחם, מברך אותם, ואומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. ואחרי שהיו כל 7 הקפצנים איתם, ואז הם מצאו שביל ביער, הבן והבת מצאו שביל ביער, והלכו על השביל עד שיצאו מן היער וראו בתים. ואז הם הגיעו לבתים, הם כבר הבינו, אם אנחנו רוצים לאכול, מה אנחנו צריכים לעשות? מישהו לימד אותם מה לעשות. מה לימדו אותם? תהיו קפצנים. אז הם דפקו על איזה דלת וביקשו אוכל, היו ילדים, ביקשו אוכל. נתנו להם לחם לאכול. ואז הם ראו שהדרך הזאת, ככה בן אומר את הלשון הזאת, הוטב ביניהם 2 דברים. הוטב ביניהם תמיד להיות ביחד, שאמרו, אנחנו תמיד נהיה ביחד, אנחנו רואים שמשמיים הפגישו אותנו, בהמשך הסיפור גם הם מתחתנים, זה נקרא הזוג הקדוש, שהכל תלוי בעצם בחתונה שלהם, כמו שנראה בהמשך, כל הגאולה תלויה בחתונה של הזוג הזה, של הבן והבת שנבדו ביער, והדבר השני, הוטב ביניהם להיות קפצנים. הם אמרו, אנחנו רואים שככה אפשר להתקיים בעולם הזה, להיות קפצנים, והיו דופקים על הדלתות, היו הולכים, והיה עליהם אוכל, אז היו הולכים, מטיילים, היה נגמר האוכל, דופקים על הדלתות, מבקשים עוד אוכל. יום אחד הם ראו, הם הגיעו לאיזשהו מקום שהם ראו שם חבורה של קפצנים, ואמרו, זה מצא מין את מינו, והצטרפו אל הקפצנים, והיו יושבים כדרך הקפצנים עם קופסאות מתכת, עם כמה מטבעות, ומבקשים כסף, היו מבקשים כסף, וכך היה דרכם, כך היה דרכם להיות יחד עם החבורות של הקפצנים ולאסוף ממון עד שהם התבגרו, וכשהם היו גדולים אז החליטו לשדך אותם, הקפצנים החליטו שצריך להתחתן והתחילה החתונה. אז אנחנו בעזרת השם עכשיו קצת נתחיל ללמוד את כל מה שדיברנו, כי כמו שאמרנו בהתחלה, כל הדברים בסיפורי מעשיות זה הכל רמזים וסודות מאוד מאוד גדולים על כל דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, על המציאות שלנו, מה שעובר עלינו, זה הכל נרמז בתוך הסיפורי מעשיות. הרבה מתלמידי רבנו, רבי נתן ועוד תלמידים, פתחו לפנינו קצת את הפתח, את הצוהר, איך להתבונן, איך ללמוד את הסיפורי מעשיות. הדבר הראשון, קצת דיברנו על זה בעבר, זה היה לפני הרבה זמן, על מי הבן והבת מרמזים. מי זה הבן והבת שמרמזים? אז אומר רבנו, שהבן והבת זה כלל נשמות ישראל. כל נשמות ישראל נרמזים בעניין של הבן והבת, ובאמת יש בעם ישראל, ברוך השם, יש בנים, זכרים, אנשים, ויש נשים. אבל בעומק הדבר, זה גם מרמז על 2 בחינות, 2 כוחות רוחניים ונפשיים, שנמצאים באדם, הבן והבת. בכל אדם, כתוב בספרי המקובלים, יש בזה אריכות גדולה מאוד, בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו הארי הקדוש, יש בזה אריכות מאוד גדולה, שבאמת בכל אדם יש בן ובת. כי הבן והבת, מלבד שזה מציאות בעולמנו של איש ואישה, גם זה מרמז על כוחות רוחניים ונפשיים שנמצאים בכל אחד. זאת אומרת, בכל אדם יש בן ובת, אין באיש ואין באישה. עבודתנו בעולם הזה זה לתקן, זה לזכות לתקן את הבן ואת הבת. זאת אומרת, לתקן את הכוחות הנפשיים שבתוכנו, שנקראים בשם בן ובת. בהתחלה, אנחנו הולכים לאיבוד ביער. היער, כמו שקצת דיברנו על זה, הזכרנו את המושג הזה בעבר, והזוהר הקדוש, הוא אומר, הזוהר שואל שאלה, על הפסוק, אז ירננו עצי היער. בהיכלו כולו אומר כבוד, הפסוק אומר, לא, סליחה, ובהיכלו כולו אומר כבוד, ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. ככה הפסוק אומר. ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. דוד המלך, זה מזמור כ"ט בתהילים, דוד המלך אומר במזמור הזה, הוא מנבא על הגאולה, על זמן הגאולה. בחלוק הוא לא אומר כבוד, יתגלה כבוד השם, מלכות השם תתגלה בעולם, ואז מה יקרה? ויחשוף יערות. שואל הזוהר הקדוש שאלה. אומר, אם דוד המלך מנבא על זמן הגאולה, למה צריך להיות מציאות ויחשוף יערות? אדרבה, אנחנו צריכים הרבה יערות. שיבוא משיח צדקנו, הדבר הכי הכי נצרך זה יערות. למה? כי כל אחד ילך להתבודד. כולנו נרצה לקבל את פני משיח צדקנו. ברוך השם, אנחנו חכים לו כבר 2,000 שנה. אנחנו רוצים, נרצה לקבל אותנו, נרצה לקבל את פניו, וכל אחד יוכל להיכנס לשיחה של 2.5 דקות עם משיח צדקנו. אבל על הדלת של המשיח יהיה כתוב, מי שלא עשה שעה התבודדות, לא להיכנס אליי. לא עשית שעה התבודדות, לך תעשה שעה התבודדות, תחזור לתור. עדיף, לפני שמגיעים לשם, לעשות התבודדות ולבוא כבר אחרי זה. למה? אתה תעמוד בתור, תחכה הרבה זמן, ואז תצטרך לעשות התבודדות, תחזור לכל התור. אז עדיף לעשות, קודם לעשות התבודדות, אחר כך ללך למשיח. הוא יראה, הוא ידע מי עשה התבודדות ומי לא. אז זה פעם שמעתי מאחד הצדיקים, שקוראים לו רב עקיבא, האדמו"ר מפוריסוב. אז הייתי מאוד בקשר איתו, יום אחד באתי אליו, אז הוא שאל אותי, מאיפה באת? והוא אדם מאוד מאוד, קשה מאוד מאוד להוציא אותו משלוות הנפש. זה ראינו אותו בכל מיני מצבים, ששריר אחד בפנים שלו יזוז, יש לו מדרגה, עבודה רוחנית מאוד גבוהה. אז קשה מאוד להוציא אותו משלוות הנפש. אחת הפעמים היחידות שראיתי אותו, קצת חורג ממנהגו, שבאתי אליו הביתה, הוא שאל אותי, מאיפה באת? אמרתי לו, באתי מהתבודדות. ראיתי התפעלות על הפנים שלו. פעם ראשונה שראיתי איזושהי התפעלות על הפנים, אחת הפעמים היחידות שראיתי התפעלות על הפנים שלו. אז הוא אמר לי, תראה, במקום שאתה עושה התבודדות, תעשה שמה, תקנה בטאבו את העץ הזה. אמרתי לו, שאלתי אותו למה, הוא אומר, שיבוא משיח צדקנו, יהיה לחץ גדול על העצים בארץ ישראל. אז אתה תקנה שם, תעשה קניין בקרן הקיימת לישראל. זה הסיבה גם שקרן הקיימת לישראל שותלים עץ, הרבה עצים. זה כבר מכוון, זה הכל מכוון, שיהיה לנו איפה להתבודד, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו. אז זה השאלה ששואל הזוהר הקדוש. אז למה דוד המלך כותב בתהילים, ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. אם זמן משיח צדקנו, אדרבה, צריך שיהיה יערות. למה הקדוש ברוך הוא? הזוהר הבין בשאלה שיחשוף יערות הכוונה יהיה איזה כריתת עצים, משהו רוחני. אומר הזוהר שאין הכוונה כפשוטו שיתבטלו היערות. ברוך השם לא יתבטלו היערות. אלא אומר הזוהר הקדוש שדוד המלך אמר לנו רמז רוחני מאוד מאוד גבוה. בקבלה יש מושג שחוזר הרבה הרבה מאוד פעמים, גם בחסידות הרבה פעמים הביאו את המושג הזה, שנקרא פר דינים. פר דינים זה מושג בקבלה, שהמשמעות שלו שיש הנהגה של הסתרת פנים ושל דינים קשים. מתי שאנחנו נמצאים באיזושהי בחינה של הסתרת פנים, אז אנחנו נופלים תחת ההנהגה של הפר דינים. ככה זה מושג בקבלה. יש סיבה למה זה נקרא ככה. למעשה, זה נקרא על שם הגימטריה של הדבר. פר זה 280. אז על שם ה-280 זה נקרא, ככה זה נקרא פר דינים. כל העניין, במאמר מוסגר, כל העניין של פרה אדומה זה להמתיק את העניין של הפר דינים. אז זה מצוות פרה אדומה. אז הפר דינים, הגימטריה של פר, זה כמו שאמרנו, זה 280, וזה בדיוק יוצא הגימטריה של יער. אז אומר הזוהר הקדוש, יער זה גם יוד 10, עין 70, ריש 200, ביחד זה 280. אומר הזוהר הקדוש, מה שדוד המלך אמר ויחשוף יערות, ואז יתקיים ובהיכלו אומר כבוד, הכוונה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יבטל את כל הדינים מן העולם. כל ההסתרת פנים, כל הקשיים, כל האיסורים שאנחנו עתידים לעבור, דוד המלך אומר, מגלה לנו. יש פסוק באיוב, קצם לחושך. הכל יתבטל. כל מה שאנחנו עוברים, כל האיסורים והצער והקשיים וההתמודדויות, לכל דבר ודבר צריך לדעת, יש לזה גבול. זה יבוא זמן ושזה הכל ייפסק ותהיה מציאות חדשה לגמרי. מציאות אחרת לגמרי, מציאות חדשה לגמרי. על הזמן הזה ועל המציאות הזאת, דוד המלך אומר, ויחשוף יערות. ויחשוף יערות הכוונה, התבטלו כל הבחינות של היער. כל המיני יער שיש בעולם, שזה כל הדינים, כל הקשיים, כל הסתרת פנים, התבטלו לעתיד לבוא. כך מסביר הזוהר הקדוש. וזה גם מה שרבנו אומר, זה מה שהוא אומר פה בסיפור. שהבן והבת, שזה נשמות ישראל, הם הלכו לאיבוד, איפה הולכים לאיבוד? איפה אדם הולך לאיבוד? אדם הולך לאיבוד בשעה שהוא נופל לתוך היער. והכוונה לתוך ההנהגה של הפרדינים. שם אנחנו הולכים לאיבוד, על זה דוד המלך אומר, תהיתי כסה עובד. הלכתי לאיבוד מתי שהייתה עליי ההנהגה של הפרדינים. ומה הסיבה? הסיבה היא, ברגע שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע, ואז שהוא משפיע לנו שפע רוחני, מה קורה? איך זה מתבטא? אמנם זה יכול להתבטא בכמה דרכים, אבל העיקר, כך אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, בתורה כף דלת, אומר, אבל העיקר הברכה והשפע של הקדוש ברוך הוא שמתרחבת וגדלה דעתו של האדם. כי ברגע שאדם מקבל הערת המוחין, הכל בסדר והכל טוב. צריך לדעת, הטוב שלנו הוא לא ממשהו חיצוני, שזה טעות, זה הטעיה של העולם הזה. אנחנו חושבים, אם נצליח במשהו בעולם הזה, אז הכל יסתדר. אבל באמת זה לא כך. גם ההצלחות של העולם הזה יכולים לשמח אותנו, להרחיב את דעתנו לכמה זמן, זה מקסימום זה יחזיק יומיים, שלושה, במקרה הכי טוב זה שבועיים, והאדם חוזר בעצם לכל הקטנות, לכל הצמצום. איפה באמת הישועה של האדם? הישועה של האדם זה שהוא זוכה להרחבת הדעת. הרחבת הדעת זה אור רוחני שאדם מקבל, פתאום הוא מבין דברים, אז מיד הוא כבר מרגיש אחרת, והכל בסדר. למעשה יש מצבים ששום דבר לא השתנה בחיצוניות שלנו, אבל פתאום אנחנו מרגישים הכי טוב שבעולם. העניין הוא שבשביל הבחירה ושל העבודה זה רק החולך, אז חוזרים לחושך. אבל באמת הישועה של האדם, הגאולה האמיתית של האדם זה, כשאדם זוכה להרחבת הדעת. כשאדם זה נקרא בלשון החסידות והקבלה, קוראים לזה גדלות המוחין. שפתאום אדם מבין דברים, אדם עובר דברים קשים, הוא לא מבין, הקושי, הוא לא מבין על מה ולמה. למה מתנהגים אליי ככה, למה מבזים אותי, למה אני לא מצליח, למה אני כישלון הכי גדול. אבל ברגע שאדם מקבל הרחבת הדעת ופתאום הוא מבין כל מה שקורה, שום דבר לא השתנה מסביב והוא בשמחה מאוד גדולה. אז זה בחינה של גאולה. אבל כשאנחנו טועים ביער, מה קורה כשאנחנו טועים ביער? כשאנחנו טועים ביער אנחנו נופלים לקטנות גדולה מאוד. ברגע שאדם נופל לקטנות הדעת, מיד מתחילים לקרות בתוכנו כמה וכמה דברים. הדבר הראשון, בקטנות הדעת אדם מרגיש ריחוק ופירוד מהקדוש ברוך הוא. ואז הרבה פעמים אדם שקצת התרגל לקשר עם הקדוש ברוך הוא, כשיש מצב של הסתרת פנים, הרבה פעמים אדם נבעל, נכנס למצוקה, מרגיש מאוד מאוד לא טוב, מרגיש מאוד מאוד לא נעים. מדוע? כי הקשר, שאנחנו מרגישים קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נותן לנו הרבה ביטחון, הרבה הרגשה טובה, הרבה שמחה. ברגע שיש הסתרת פנים, שזה הבחינה של הקטנות, קטנות המוחין, קטנות הדעת, ברגע שאנחנו מרגישים הסתרת פנים, אנחנו מרגישים צער. זה מצוקה בתוך הלב, בתוך הנפש של האדם, הוא מרגיש מצוקה וצער ברגע שהוא נופל. זה בחינה אחת. והבחינה השנייה שקורית, ברגע שאנחנו נופלים למקום הזה, מיד מה שקורה, מיד יש כבר הקפדות וכעסים אחד על השני. לפעמים אדם בא לחבר שלו, בא הביתה עם גדלות המוחין, לא משנה איך ידברו איתו, האדם כולו חיוכי, מבנות, מישהו עכשיו מצייר אותו, הוא רואה מעל השם, מעל האדם הזה, שם הוויה, י' כ' ו' כ', והוא אומר, תורה ו' וליקוטי מוהר"ן, הכל לטובה, כל מה שהשם עושה לטובה, עכשיו אני מקיים, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, הכל בסדר. הוא מבין אותו עד רבה, הוא מבזה אותו, אז הוא מקשיב לו, הוא מוכל לו, הוא סולח לו, הוא מנסה לחזק אותו, לפייס אותו. אז הבן אדם הזה, שעכשיו זה שביזה, אומר, איזה צדיק גדול, ברוך השם. הרבה פעמים זה קורה בבית. אדם בא הביתה בגדלות המוחין, האישה בדיוק לא כל כך הייתה במצב רוח המתיב, אז היא לא קיבלה אותו כמו שהיא צריכה לקבל אותו, לקבל כמו שמקבלים מלך. לא בדיוק היה ככה, בדיוק הפוך, חיצים, צמצומים. האדם שבא בגדלות המוחין, הוא רואה מעל ראש של האישה שם הוויה, י' כ' ו' כ', אפילו במילוי יהודי, זה שם אב, זה גדלות, זה אורות של אצילות, הכל טוב. הבעיה, שהיא אומרת, ברוך השם, איזה צדיק הבעל שלי. אחרי יומיים, חוזרת אותה סוטיאציה, אותו מצב בדיוק, אבל עכשיו הוא בא בקטנות המוחין. אז זה רק מילה אחת, זה לא צריך אפילו מילה, רק איזה תנועה אחת בפנים שלו בסדר, האדם כבר כולו הקפדות וכעסים. הקטנות המוחין, קטנות הדעת, היא גורמת לנו שני דברים. אחד, ריחוק והסתרה מהקדוש ברוך הוא, והאדם גם הרבה פעמים, בפרט שלא מכירים את הדרך, האדם נבעל, הוא אומר, זהו, הקדוש ברוך הוא עזב אותי. והנקודה השנייה, מיד יש בתוך לב האדם כעסים והקפדות. זה לא משנה כבר מה יעשו לו. בגדלות המוחין הוא יסלח, הוא ימחול, והוא ישמח מכל דבר. ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה עיקר התשובה, יש לו תורות, יש לו... הוא בעולם האצילות, הוא לא בכלל בעולם העשייה. אבל בזמן שהוא בקטנות, הבאה אחת בפנים, שהיא לא בדיוק לפי הקו המדויק של נשמתו כרגע, מיד זה כבר 13 מיטות בית דין, הוא פוסק לשני, מקפיד עליו ורוצה עכשיו לחסל אותו וכן הלאה וכן הלאה. אז זה שתי הבחינות שאדם, בשעה שאדם נופל לקטנות. זה המצב הזה, רבנו קורא לזה, הלכו הילדים הקטנים, זה אנחנו בעצמנו, הם קטנים, כי הם בקטנות הדעת, הם הלכו לאיבוד ביער, הלכו לאיבוד בתוך הפר דינים, זה הכוונה שאנחנו, זה אנחנו בעצמנו, בזמן שאנחנו נופלים לתוך המצבים האלה, לתוך המציאות האלה. ובאמת, באותו רגע, מה העבודה שלנו לעשות? אז קודם כל רבנו אומר, לפעמים יש, צריך לדעת בזה כלל, יש דרגות של קטנות הדעת. לפעמים זה כמו שהיום יש כפתורים של ווליום. אנחנו רואים, אפשר להגביר, אפשר להקטין. גם בשמיים יש כפתורים של ווליום, ולפעמים מגבירים עלינו את ההסתרה. לפעמים זה הסתרה בעוצמה של 20, לפעמים ההסתרה גדלה, עולה ל-40, עולה ל-80. עכשיו זה הכל תלוי עד כמה הוריד אותנו להסתרה. יש מצב שכבר לקחו מאדם את השכל לגמרי. הוא בקושי, שואלים אותו איך קוראים לו, הוא בקושי זוכר את השם שלו. הוא כבר לא, כמעט לא יודע כלום. זה צריך לזכור. אם הגעת למצב כזה, וזה קורה לנו, זה קורה לכל אחד מאיתנו, וזה קרה גם לצדיקים הכי גדולים בעולם, אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, כי לא היה אדם, מחטא אדם הראשון, לא היה אדם בעולם שלא עבר זמנים של קטנות. זה גזרה. זה גזרה דילילה. זה מלמעלה חייב לעבור. אברהם אבינו עבר קטנות, ויצחק אבינו, ויעקב, ויוסף, ודוד המלך, כל הצדיקים עברו זמנים של קטנות. זה חייב להיות. אם אדם מגיע למצב חריף מאוד, מה צריך לעשות? רבנו אומר, הם בחו, התחילו לפקוט. לא תמיד אנחנו מצליחים לפקוט בזמנים האלה, אבל מה, עצה מאוד מאוד טובה, אם אדם יכול, בזמן הזה, תבין. זהו, עכשיו אתה בלי שכל, לקחו לך את השכל, יחזירו לך את זה עוד מעט, לקחו לך את השכל, אתה לא מבין כלום, אל תנסה לפתור שום בעיה, כי כל מה שתנסה להתמודד עם זה עכשיו, אתה תעשה את השטויות הכי גדולות, לך, תמצא איזה מקום, תהיה עם הקדוש ברוך הוא לבד. לך תהיה איתו לבד. אם אתה יכול ללכת ליער, זה היער הגשמי, מבטל את היער הרוחני. לפעמים, הרבה פעמים, אדם הולך ליער בין העצים, אז הוא מבטל את היער הרוחני, את הפר דינים. אם אתה יכול ללכת ליער, מה טוב? אתה יכול ללכת לחוף הים שאין אף אחד, או לסגור את עצמך בחדר, בבית כנסת, לא משנה איפה. רק תשתדל להיות לבד, ותתחבר בפנימיות שלך, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני כל שיכול לדבר איתך עכשיו, אני לא מבין שום דבר, אבל באתי להיות איתך. ברגע שאדם עושה את הפעולה הזאת, צריך לדעת, הוא כבר מתחיל לבטל את הדינים. מדוע? כי כל התכלית של המצב הזה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל מביא אותנו למציאות הזאת? בהמשך אני אומר את זה קצת עוד יותר בעמקות הדבר. אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה, שנוכל להרים את העיניים למעלה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את הצעקה, הוא רוצה לראות את הבקשה שלנו אליו. זה מה שכתוב, ויש מדרש. המדרש אומר, ויסב אלוקים את ישראל דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, ויסב אותם דרך המדבר, ולא דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל סיבובים במדבר, ממצרים לארץ ישראל, אם הולכים לאורך חוף הים, זה נקרא דרך ארץ פלישתים, 3 ימים, עם ישראל היה מגיע. אמר המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא ויסב, מה זה ויסב? לשון של סיבובים, עשה להם סיבובים, התחיל לסובב אותם במדבר. למה יסובב אותם במדבר? אומר המדרש, דבר נפלא מאוד, הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לשמוע את הקולות שלכם, אותם קולות שהיו במצרים, והיזקו בני ישראל אל השם, ותל שעבתם אל השם. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא רוצה שתבואו לארץ ישראל, ואיש תחת תאנתו ותחת גפנו, הכל בסדר, הכל טוב, הכל מסודר. כשהכל מסודר לאדם, אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, מתפלל שחרית, מנחה וערבית, אבל הוא לא צועק מעומק הלב לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא סובב אותנו במדבר, למה? הוא רוצה לשמוע את הצעקה שלנו. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. מה זה בסתר המדרגה? שאת בתוך הסתרת פנים, מה אני רוצה ממך, הקדוש ברוך הוא אומר? השמיעיני את קולך, הרי נתמרך. בואי לשדה, או להתבודדות, תשמיע לי את הקולות שלך. מה זה הקולות? מה שאתה יכול, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. תציל אותי, תפקה, תצעק, תשתולל, לא משנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, השמיעיני את קולך. אני רוצה לשמוע את הקולות, את הקולות שלך. אומרים חזל דבר נורא. כל הסיבובים במדבר זה היה מהרצונות של הקדוש ברוך הוא לשמוע את הקולות שלנו. אז הדבר הראשון צריך לדעת, שאנחנו נכנסנו לצמצום, להסתרה כזאת גדולה, שלא יודעים, שלא יודעים, אז בדרך כלל שאדם עובר עוד פעם את המצב הזה, ועוד פעם את המצב הזה, מה הוא עושה? אז הוא פותח ספר טלפונים, או אולי היום זה דרך האינטרנט, מחפש איזה פסיכולוג שיתן לו קלונקס, רטלין, רסיטל, כדורי הרגעה, או שיש לו איזה חבר, ייתן לו משהו לעשן, רק לשכוח את העולם. הוא לא יכול לסבול. הוא לא יכול לסבול את עצמו עם העולם. הוא לא יכול לסבול את עצמו, אז הוא רץ. אבל באמת, אומר רבנו, הפסיכולוג הראשי, זה צריך לדעת, בעזרת השם, האוניברסיטת תל אביב הולכת להכיר בו, כראש הפסיכולוגים, המרפאים של הנפש. אומר לנו, קודם כל, תרוץ אל השם. דבר ראשון, תרוץ אל השם. אתם יודעים כמה תרופות הרגעה היינו חוסכים אם היינו יודעים את הסוד הזה, ללכת אל השם? אני אספר לכם מעשה, סיפור אמיתי שהיה לפני שנתיים. הגיע בחולון, הגיע איזה יהודי, והוא דיבר איתי אחרי השיעור, והוא סיפר לי, הוא מנהל סופר מאוד מאוד גדול, משהו של רשת מאוד גדולה. הוא אומר לי, תראה, בתקופה האחרונה אני לא יודע מה קרה לי, ורואים שהוא אדם מאוד ביישוב הדעת, אדם מאוד מיושב בדעתו. הוא אומר לי, אני נפלתי לחרדות. שאלתי אותו, ומה עשית? הוא אומר, הלכתי לפסיכולוג, הוא נתן לי כדורי הרגעה. אז שאלתי אותו, כמה הועילו לך כדורי הרגעה? זה עזר לך? אז הוא אמר לי, לא, זה לא עוזר לי שום דבר, אני נשאר בחרדות. אז אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך, בברסלב יש פסיכולוג שאנחנו הרבה הרבה נעזרים בו. יש לנו הרבה ניסיון איתו. אמר לי, תגיד לי, אני עכשיו מתקשר אליי. אמרתי לו, קוראים לו דוקטור פלדמן. זה השם שלו. אמר לי, תן לי את הטלפון, אני מתקשר אליו. אמרתי לו, בסדר. אמרתי לו, פלדמן, אני אדבר לך מה זה פלדמן. פלד, באנגלית, ביידיש, זה שדה. מן, זה איש. זה הפסיכולוג. לך לשדה. זה לקבל ללכת לדוקטור פלדמן. שאלתי אותו, ביררנו שליד העבודה שלו יש שדה. ליד העבודה שלו יש שדה. אמרתי לו, תשמע, אתה במצב מאוד קשה. אתה במצב של חרדות, זה לא פשוט. אתה חייב כל יום ללכת לקבל טיפול. תלך, לא רצינו שיקבל עצמו עומס גדול. אמרתי לו, הוא אמר לי שהוא יכול לצאת מהעבודה מתי שהוא רוצה, הוא מנהל את כל הסופר. אמרתי לו, רבע שעה, 20 דקות. תלך בצהריים לדוקטור פלדמן, ספר לו מה שקורה לך, ספר לו מה עובר עליך. תראה, ברוך השם, אחרי שבועיים הוא אומר לי, תשמע, הכל עבר. הכל עבר, זה סיפור אמיתי. ברוך השם, לא כדורים, לא תרופות, לא הכל. הלך וסיפר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליו, זה דוקטור פלדמן. ללכת להיות איש שדה, ללכת לספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עלינו. כמה רפואות היינו ממשיכים על עצמנו, אם היינו יודעים את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלי נשק הכי חזק בעולם. מה זה הכלי נשק הכי חזק בעולם? הדיבור איתו. שיעקב אבינו אומר ליוסף, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. עשה קניינים בארץ ישראל. אז כתוב בתרגום, אונקלוס, הוא תרגם את התורה, הוא פירש גם. בתרגום יש פירוש. אומר אונקלוס, מה זה בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי? בצלותי ובבעותי. מה זה צלותי? בתפילתי ובבקשתי לקחתי מיד האמורי. עם ישראל, תמיד זה היה יודעים. המהות של האדם היהודי זה ללכת לרוץ אל הקדוש ברוך הוא. לכן, הדבר הראשון שנופלים ליער, לך תהיה לבד. חצי שעה, שעה, תלוי לפי החומרה. לפעמים אתה צריך טיפול זה, טיפול ארוך, אשפוז יומי. אתה צריך כמה שעות, זה תלוי לפי החומרה של המצב. ברגע שאדם הולך, ברגע שאדם הולך להיות עם הקדוש ברוך הוא, מיד נמשכים על האדם רפואות. מיד נמשכים עליו רפואות. אז זה מה שרבנו אומר, וצעקו ובכו. אז דבר ראשון, הרפואה הזה, שקודם כל מתחיל להתגלות בלב האדם האור של הקדוש ברוך הוא. ותמיד צריך לזכור כלל גדול. כל ההסתרת פנים שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו, זה אך ורק בשביל דבר אחד. להביא אותנו למציאות שנבוא אליו יותר מעומק הלב. אז זה לא יכול להיות שיש יהודי צדיק, יתפלל קבוע, שחרית, מנחה, ערבית, והקדוש ברוך הוא אומר, לא זה מה שאני רוצה. לא, אני רוצה שתמשיך בשחרית, מנחה וערבית, אבל לא זה מה שאני רוצה ממך. אני רוצה ממך את הלב שלך שפונה אליי מתוך אמת, מתוך רגש, מתוך עמקות, לא מתוך איזה ש... לא שעכשיו אתה בא בבית כנסת, אומר, ברוך שאמר והיה עולם, זה גם טוב, זה גם דבר גדול, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה. צריך לדעת כלל גדול. על פי זה, יש תירוץ לקושייה גדולה. כתוב, חז"ל אומרים, האימהות היו עקרות. שרה, רבקה ורחל, הם היו עקרות. שנים, הרבה שנים הם היו עקרות. חז"ל שואלים את השאלה הזאת, מדוע האימהות היו עקרות? מה הסיבה שהן היו עקרות? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הוא רצה את התפילה של האבות ושל האימהות, הוא רצה שהם יתפללו אליו. על זה, זה מדרש ידוע, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, לכן הם היו, האימהות היו עקרות. אברהם, שרה, אחר כך יצחק ורבקה, ואחר כך יעקב ורחל, עשרות שנים חיכו שיהיה להם ילדים. למה? חז"ל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא רצה את התפילה שלהם. יש על זה, זה מדרש ידוע, אבל יש על זה קושייה גדולה מאוד. על מי אנחנו מדברים? על אברהם אבינו ועל שרה. אנחנו מדברים על יצחק ורבקה, על יעקב ורחל. מי זה האבות והאימהות? האבות והאימהות זה הצדיקים הכי גדולים שהיו מבריאת העולם. זה השורשים של כל עם ישראל. האם אנחנו נעלה בדעתנו שאם היה להם ילדים, הם לא היו מתפללים? אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, לא היו מתפללים אם היו להם ילדים? כל המהות שלהם זה היה תפילה. אז איך חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות? כדי שהוא, כמעט שהוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הם היו מתפללים גם אם היית נותן להם ילדים. אלא, התשובה היא שזה לא אותו דבר. תפילה שבאה מתוך הסתרה, מתוך מצוקה, זה תפילה אחרת לגמרי. זה מה שכתוב בשיר השירים ששלמה המלך אומר לנו. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, שאת בהסתרת פנים, אשמיני את קולך. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי אהבה לעם ישראל, אבל אדם שואב, זה כלל, בעולם שלנו. מבשרנו נחזה אלוקה. שאדם, יש אדם שואב, אבל יש דבר שהוא יותר חזק מאהבה. מה זה? תאווה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מתאווה לתפילתם של עם ישראל. אני מתאווה לתפילות האלה שבאות מעומק, עומק, מעומק הלב. לכן הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים שלנו, ותמיד צריך לזכור את זה. לפני קצת יותר משנה, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לפני יותר משנה היה לי איזה מקרה בבית, עם הבן שלי, יש לי ילד קטן, חמוד, נחמן קטן, זה, מי שקורא לבן שלו נחמן צריך לדעת, הוא קיבל מרץ של ארבעה ילדים בבית. זה במקרה הבתול. זה, לפעמים זה יותר, אבל לפחות ארבעה ילדים. אז נחמן היה בן 3.5, ואמרו לי בבית, חסר חלב, מעדנים, הילד רוצה מעדנים, לך תביא לו. בסדר, בשמחה. אז יצאתי, ככה התארגנתי, לבשתי את המעיל, את הכובע, הלכתי להביא מעדנים. נחמן ראה שאני מתארגן לצאת, התחיל לפקוט. אני אומר לו, נחמן, מה אתה בוכה? אני הולך להביא לך מעדנים. אתה רוצה מעדן? אני הולך להביא לך מעדנים. לא עזר שום דבר, הוא רק בכה ובכה. לא הייתה ברירה, אשתי תפסה אותו ויצאתי מהבית, ללכת להביא לו מעדנים. אחרי 10 דקות חזרתי עם מעדנים. אבל בדרך שהלכתי, אמרתי, מה, הוא לא מבין? נחמן, מה, הוא לא מבין? בשבילו אני הולך, אני הולך להביא לו מעדנים. מה, הוא לא מבין את זה? לא, הוא לא מבין את זה. הוא בן 3.5, אז הוא לא מבין את זה. מה הוא חשב באותו רגע? שהוא ראה אותי יוצא מהבית, מה הוא חשב באותו רגע? הוא חשב שאני הולך, מבחינתו, עכשיו אני הולך, אני לא חוזר. הוא לא רואה חזרה. הוא לא רואה את החזרה. הוא רואה עכשיו עזיבה, הוא נוטש אותי, וזהו. הוא לא יודע שאני עוד 5 דקות חוזר בשבילו, הלכתי בשבילו להביא לו מעדנים. ואז, בדרך הזאת, אז הבנתי את כל הנקודה שלנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא הולך, הוא מסתתר מאיתנו להביא לנו מעדנים, להביא לנו דברים חדשים. אנחנו נכנסים לבעלה, מתחילים לצעוק, לבכות. אנחנו קטנים, 3.5. אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו בשביל ללכת להביא לנו דברים חדשים. מתנות חדשות. ככה זה צריך להיות, ככה זה סדר הנהגת העולם. שצריך להיות עלייה בעולמות, זה נקרא סוד העיבור. הרוחניות עולה לעיבור, בשביל מה? היא מסתתרת מאיתנו. האור של השם מסתתר מאיתנו, אבל בשביל מה? רק להביא לנו מעדנים. ללכת, אז הבלתי את נחמן. אז עכשיו זה היה לי לימוד זכות על נחמד. אז מה שקורה איתו זה מה שקורה איתנו בעצם. אז לכן, כשאנחנו מגיעים למצב הזה, דבר ראשון זה לברוח אל הקדוש ברוך הוא. זה מניסיון שלי, ניסיון של אחרים, זה ממש רפואות הנפש. זה ממש, ממש, ממש רפואות הנפש. לפני כמה זמן, מישהו סיפר לי שהיה במסיבות טבע וזה, אמרתי לו, כל העניין של מסיבות טבע, כל העולם מתנהג על פי רבנו. רבנו מנהיג את כל העולם. רבנו הנהיג את כל העניין של מסיבות טבע, כדי להרגיל את עם ישראל כבר לשדה, להתבודדות. זה, כרגע עוד לא יכולים לקבל את המוחין של ההתבודדות, אז טוב, לכו תרקדו. עוד מעט אתם תחזרו לשדות בשביל לצוק לשם. זה כל הנקודה. אז זה נקודה אחת. נקודה נוספת, בזמנים האלה, צריך לדעת כלל גדול, ברגע שאנחנו נופלים לקטנות, הדעת זה כלל גדול. דבר אחד אמרנו, מפחדים שהשם עזב אותנו לתמיד. הנקודה השנייה, הדבר השני זה, מיד יש הקפדות על מישהו. זה כלל גדול. מיד, הקטנות זה שווה בחשבון, צריך לעשות את החשבון, איך זה לסדר את זה, קטנות שווה הקפדה. צריך לראות איך הגיבטריה תסתדר, אפשר לסדר את הגיבטריה. אבל קטנות שווה הקפדה. ברגע שאדם נפל לקטנות הדעת, מיד הוא מתחיל להקפיד. לכן צריך כלל גדול. אם אדם צריך לזהות, אני עכשיו בקטנות הדעת, וזה לדעת, שאדם ידע, אתה הולך לחשוב שטויות, אתה הולך לדבר שטויות, לפחות תדע שאתה מדבר שטויות. לפני כמה זמן הייתי באיזה בעיה של שלום בית, אז היה בעל, הוא קצת כולו אש וגבורות וזה, אז היה מקפיד, מקפיד, מקפיד. אמרתי לו, אתה יודע את הדרך של רבנו וזה, אתה יודע שרבנו אמר, ישמע ביזיון לא ידום וישתוק, תקבל את זה קצת באהבה, אז הוא אומר לי, כן, אני יודע, אני לא יכול לעצור בעצמי. אני נופל לקטנות, זהו, אני כולי יש. אמרתי לו, אתה יודע מה? ראיתי שאי אפשר למנוע ממנו. אמרתי לו, לפחות אתה יודע מה? תשמע, אתה יודע מה תעשה? כשאתה בא בכזה מצב הביתה, לפחות תגיד לי אשתך, אשתי היקרה, תדעי לך, אני אוהב אותך, אבל אני עכשיו משוגע, אני הולך לדבר שטויות. עכשיו זה, כל מה שאני הולך לדבר עכשיו, זה אני מדבר שטויות. כשאדם נופל לקטנות הדעת, צריך לדעת, מה שאתה חושב כרגע, זה לא נכון. אתה תחשוב את הדברים, אתה מן הסתם גם תדבר את הדברים האלה, אבל על כל פנים תדע שזה לא נכון. והיצר הרע מאוד מאוד, מאוד מאוד עובד על הנקודה הזאת, לעשות הרבה הרבה מחלוקות והקפדות אחד עם השני. זה צריך לדעת, זה העבודה שלו. בהתחלה אמרנו, הבחינה הראשונה להפחיד אותנו, שהשם עזב אותנו ולא יחזור אלינו. הבחינה השנייה זה מחלוקות בינינו לבין עצמנו. זה אחד הניסיונות הכי גדולים לפני הגאולה הזה, אז הנקודה הזאת של יש המון המון הקפדות ומחלוקות. הזוהר הקדוש אומר שיורדות גבורות, זה כוחות רוחניים, מתקבלים, יורדים ללב האדם, לתוך הנפש של האדם. האדם יושב לפעמים, סיפר לי מישהו, הוא יושב לבד והוא חושב, אני מקפיד על זה וכועס על זה וכועס, בהתבודדות, הוא יושב בהתבודדות והוא כועס על חצי עולם. מה זה? זה ההקפדות שמתעוררות בזמן שאדם בקטנות. לכן צריך לעשות פה נקודה של העבודה. הנקודה של העבודה זה, אם אתה מרגיש סערה רגשית, עכשיו אתה מרגיש כולך סוער ורגיש ונרגש, סערה, תדע לך, מה שתחשוב עכשיו זה לא אמת. לא יהיה ברירה, אתה תחשוב מחשבות כאלה, אבל תדע, לפחות שתדע את הנקודה הזאת, עכשיו אני לא יודע את האמת. וזה נקודה ברור מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. היה סיפור ידוע, כולם יודעים את זה, זה כתוב בגמרא במסכת יבמות, בדף סמך ב', הגמרא שם מספרת את הסיפור הנורא מאוד, על תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא, זה היה אחד האסונות הגדולים ביותר שהיה לעם ישראל בכל הדורות. במשך 32 יום מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. צריך לדעת, מי זה היו תלמידי רבי עקיבא? הם היו תנאים, הם היו צדיקים גדולים מאוד. הגמרא מספרת, העולם שמם, אחרי שהם מתו, לא היה תורה בעם ישראל. נשאר רבי עקיבא וחמישה תלמידים. חמישה תלמידים שלו. כל התורה שיש לעם ישראל זה מרבי עקיבא וחמישה תלמידים שנשארו לו. הוא הלך ולימד אותם. הלך לרבותינו שבדרום, הגמרא אומרת, ולימד אותם. זה רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר ורבי אלעזר. אלה היו חמישה תלמידים שנשארו לרבי עקיבא. הלך ולימד אותם את כל התורה, רבי עקיבא. אבל כשזה קרה הדבר הזה, זה קרה אם ננסה לצייר קצת במחשבתנו את ה-32 יום האלה. אתם יודעים מה זה, מה היה ב-32 יום? כל יום, ב-32 יום, כל יום 800 הלוויות. 800 הלוויות של מי? של החכמים, של התלמידי חכמים הכי גדולים בעם ישראל. כל התורה של עם ישראל. וזה, ראו כזה מידה דין. חזל שואלים יד את השאלה, על מה ולמה אחרון אף הגדול הזה? זה דבר לא פשוט, שיקרה כזה דבר בעם ישראל, של 24 אלף תלמידים. אומרת הגמרא, דבר נורא מאוד, על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה? מה, הם היו מקללים אחד את השני? הם היו פוגעים? כתוב שהם היו שישה מתכסים בשמיכה אחת. היו אוכלים אותה צלחת. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? כתוב, המפרשים מסבירים, הם לא היו, לא היו מקשיבים ומחשיבים את דעתו של השני. הם היו כאלה חכמים גדולים, אין חכם כמוני. אז אני, לא, אין לי, אם אני חכם כזה גדול, מה יש לי להקשיב אליך? אתה לא מבין שמששת ימי בראשית אתה צריך להתבטל אליי? מה זאת אומרת? אני עכשיו חסיד סאטמר, אז אתה לא מבין שאני יודע את האמת לאמיתה, מששת ימי בראשית, מבריאת העולם ועד ביאת משיח צדקנו, תתבטל אליי. זה אומר חסיד סאטמר, זה אומר חסיד גור, זה אומר חסיד ברסלב. זה כל אחד עכשיו יש לו את האמת המוחלטת שלו. יש לך אמת, ברוך השם, אתה יודע האמת, אתה הולך בדרך האמת, ברוך השם, תכבדת גם את דעתו של השני. הרואים פה, לכאורה, זה דבר תמוע. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא מקפיד על, על, על הדבר הזה? זה כזאת הקפדה יש לקדוש ברוך הוא על, על, על הבחינה הזאת? התשובה היא כן. שהקדוש ברוך הוא מקפיד על בן אדם לחברו יותר מהכל. יותר מהכל. ובפרט באיזה נקודה הוא מקפיד? תמחול השני. אל תיחס עליו, אל תקפיד עליו בלב. המציאות היא שהרבה פעמים אנחנו לא שולטים על זה. באמת יש לנו שערת רגשות, וברוך השם היום, לפני ביאת משיח צדקנו, כל יום יש פה איזה מדורה חדשה שמעבירה לנו את הלב, והאדם היה כבר... אם היה אפשרות, 13 שיטות חיסול שונות לכל אדם ואדם. יש לו רשימה. זה יקרה רשימה שצריכים לחסל אותם. מחבלים. בזה. זה דיבר בבית כנסת, זה לא חייך אליי לפי כבודי, זה קצת פגע בי וכן הלאה. כל אחד יש לו 13 שיטות חיסול. אנחנו צריכים לדעת, להבין את עומק הדבר. יש בדבר הזה יצרה מאוד 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 גדול. יש בדבר הזה. אנחנו לא יכולים שלא לעבור את זה. אנחנו לא יכולים שלא לעבור את כל הסערת רגשות הזאת שבתוכנו, אבל על כל פנים שנדע, זה יצר הרע. זה לא בא מצד הקדושה, זה לא בא מצד האמת. לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. תרחם עליי, תעזור לי לא להקפיד. תעזור לי למחול השני. תעזור לי להבין את השני. זה עבודה מאוד מאוד גדולה. זה מאוד מאוד לא קל. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי למחול השני, ובאותו רגע עוד יותר הוא רוצה להרוג אותו, רוצה לבאר אותו מן העולם, לעשות לו ביאור חמץ, או תיקון הכללי לעשות לו. אבל הנקודה הזאת של העבודה, למחול השני, צריך לדעת, כותבים הצדיקים, החסידות, בעלי המוסר, דבר נורא. כל הגאולה תלויה בדבר הזה. זה נקרא התיקון של שנאת חינם. התיקון של שנאת חינם זה העניין של המכילה, העניין של להתגבר בתוכנו על הכעסים ועל ההקפדות. גם אם השני טעה באמת, הרבה פעמים הוא גם לא טעה, אבל גם אם הוא טעה באמת, אז קודם כל יש השגחה פרטית, אולי השם רצה ללמד אותי משהו בתוך הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני זה, הנקודה השנייה זה גם, הוא טעה. אבל יכול להיות שהוא לא אשם כל כך בזה שהוא טעה. אני יודע איפה הוא גדל, מה עבר עליו, אני יודע, עכשיו הוא לא התנהג בסדר, אני יודע איזה שיגעון עבר עליו עד שהוא הגיע למצב הזה, שהוא התנהג ככה, שהוא דיבר איתי בצורה כזאת, או שהוא פגע בי במה שהוא פגע בי. הנקודה הזאת של המכילה, אם אדם עובד על הנקודה של המכילה, אין דבר יותר גבוה מזה אצל הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת. זה מה שאומרים חז"ל, בית המקדש השני חרב בגלל אבון של שנאת חינם, והתיקון של זה, מה זה אהבת חינם? מה זה אהבת חינם? הלכה למעשה. מה, אני יכול להכריח את הלב שלי להרגיש אהבה? לא, אני לא יכול להרגיש. לעבוד על הנקודה הזאת של הכעס והקפדה, להפוך כעס והקפדה למכילה. זה נקרא התיקון של אהבת חינם. אספר סיפור, שמעתי את זה לפני שבוע וחצי, זה מעשה אמיתי שהיה קצת יותר משנה. מאוד ראיתי, שמעתי את הסיפור הזה, מאוד מאוד התחזקתי מהסיפור הזה. ראוי לספר את הסיפור, את הסיפור הזה. היה אברך שהיה תלמיד של רב חיים קניבסקי, ולא עלינו ולא על אף ישראל, הוא חלה במחלה. חלה במחלה, מה הדבר הראשון שהוא עשה, שגילה את זה כמובן, הוא בא לרב חיים קניבסקי, רבו, שכולנו יודעים, צדיק מאוד מאוד גדול, ואמר לו, כבוד הרב, כך וככה זה, תתפלל, תברך אותי. כמובן שהוא ברך אותו שיהיה בריא. הוא הלך, אבל המחלה רק הלכה והתגברה, וגילו, והרופאים כבר התחילו לדבר זה, דיבורים לא כל כך טובים. הוא ראה שזה לא מסתדר ולא נפטר, ואז הוא קיים את מאמר הגמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות זה המסכת הראשונה בש"ס. הגמרא מתחילה במסכת ברכות, ושם היא פעם ראשונה מזכירה את רבי שמעון בר יוחאי. זה עניין הלכתי. שם הגמרא מביאה אותו לזה עניין הלכתי, את רבי שמעון בר יוחאי. אבל העניין ההלכתי הזה, הגמרא אומרת על רבי שמעון, זה בעצם הפעם הראשונה שרבי שמעון בר יוחאי מוזכר בש"ס. מה היא אומרת הגמרא? כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. אז תמיד היו, בחסידות תמיד היו דורשים את זה, שכדאי לנסוע לרבי שמעון בשעת הדחק. זה הכוונה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. יש שעת הדחק, סע לרבי שמעון. זה שם המקור של ישועות. ואותו צדיק החליט לקיים את זה. אותו אברך שחלה, אמר, באמת, אני שעת הדחק, אני סע לרבי שמעון. נסע למירון. לא, לפני שהוא נסע למירון, הוא אמר, בוא אני אפעל גם אצל רב חיים קניבסקי, אני הולך לרב חיים קניבסקי, אני מבקש לנו ברכה, וגם אני סע לרבי שמעון בר יוחאי. כשהוא בא לרב חיים קניבסקי, והוא סיפר לו שהמצב רק הולך ונהיה חריף, אז רב חיים קניבסקי אמר לו, תראה, אני רוצה להזכיר לך סיפור. ואמר לו, אתה זוכר שלפני 10 שנים באתי לך הביתה? אז אמר לו, כן. ואז אמר לו, אתה זוכר את כל הסיפור, למה באתי לך הביתה? הוא אמר לו, כן. מה היה? מה היה הסיפור? אשתו של האברך החולה הזה, מישהו פגע בה. הכוונה, הוא היה איתה באיזה קשר של שידוך, עוד זה לפני שהתחתנה. והוא ביטל את זה בצורה פוגעת. הוא ביטל את זה בצורה מאוד לא יפה, והיא נפגעה מזה. אותו אדם שפגע בה, הוא התחתן אחר כך, ולא נולדו לו ילדים, והוא בא וסיפר את זה לרב חיים קניבסקי. והוא אמר לרב חיים קניבסקי, אני מרגיש שההקפדה שלה מונעת ממני ילדים. אז רב חיים קניבסקי בא אליה הביתה, שזה בעצם האישה והאברך החולה, בא אליהם הביתה, והוא אומר לאישה, הוא דיבר איתם, הוא אומר לאישה, אני מבקש ממך, באתי עם שטר מחילה, יש כזה דבר שנקרא שטר מחילה, אני מבקש ממך, תחתמי על השטר מחילה. אז היא אמרה לו, אותה אישה, שזו האישה של האברך החולה, היא אמרה לו, כמובן, שאם הרב יגיד לי לחתום, ודאי שאני אחתום, אבל אני אומרת לרב את האמת, אני בלב, לא, אני לא סלחת, לא סלחת לו, הוא פגע בי ואני לא סלחת לו. רב חיים קניבסקי, אדם חכם, אמר לה, אוקיי, אני משאיר לך את השטר מחילה, שאם תחליטי לחתום עליו, שבעלך יבוא וייתן לי את זה. והלך. עברו באמת כמה ימים, האברך הזה בא לרב חיים קניבסקי עם השטר מחילה חתום, ואומר לרב חיים קניבסקי, כבוד הרב, אשתי חשבה על זה, התבוננה, עשתה עבודה, מחלה, היא באמת מחלה בלב, והנה השטר חתום שהיא מחלה. אמר לו רב חיים קניבסקי, בסדר, עכשיו אני לא צריך את השטר, העיקר זה המחילה. קח את השטר הזה, תשמור אותו. ובאמת אותו אדם נולדו לו ילדים אחרי שמחלה לו. רב חיים קניבסקי מזכיר את כל הסיפור הזה עכשיו לאברך החולה הזה. אומר לו, אתה זוכר את כל הסיפור הזה. אומר לו, תשמע, זה שאתה רוצה לנסוע לרבי שמעון זה טוב מאוד. סע הביתה, קח את השטר מחילה, וסע עם השטר מחילה לרבי שמעון בר יוחאי. כשאתה מגיע לרבי שמעון, תגיד לו ככה, תגיד לו בשמי, תגיד לו, שרב חיים קניבסקי אמר, שבזכות המחילה של אשתי, תפעל בשבילי שיהיה לי רפואה שלמה. כך תגיד לרבי שמעון בר יוחאי. אותו אברך עשה, כפשוטו, לקח את השטר מחילה, נסע לרבי שמעון, אמר את זה, בא בתמימות, אמר רבי שמעון, הייתי את רב חיים קניבסקי, רב חיים קניבסקי שלח אותי, וכך וכך, הוא אמר לי, תפעל שיהיה לי רפואה שלמה בזכות המחילה של אשתי. חזר הביתה, אחרי 3-4 ימים עשה בדיקה, בריא לגמרי, שום תרופות, שום טיפולים, שום כלום, קיבל רפואה שלמה. הוא חזר, כמובן, סיפר את זה לרב חיים קניבסקי. רב חיים קניבסקי אמר לו, תדע לך, אין דבר שהקדוש ברוך הוא יותר רוצה בשמיים שנמחל אחד לשני. לכן מחילה זה אותיות של שאדם מוחל, זה בהפוך זה המחלה, זה מבטל את כל המחלות. אדם מוחל, אדם מבטל, הפך את הצירופים של מחלה למחילה, אז הכל יתהפך לטובה. אז זה החלמה, יפה, מחילה זה החלמה. אז זה אותו שורש, הכל זה אותו שורש. אז זה העבודה, זה הנקודה השנייה, שאנחנו עוברים את היער, נפלנו לתוך הקטנות, תמיד צריך לזכור את שתי הנקודות האלה. לברוח לשם ולמחול, ולמחול, לעבוד על הנקודה של ההקפדות. כשהקדוש ברוך הוא רואה את העבודה שלנו, הוא רואה את ההשתדלות שלנו, בפרט את התפילות, את הבקשה ממנו לישועה, הוא שולח לנו את הישועות שלו. זה צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותנו. מה הישועות שלנו? אומר רבנו, הישועות שלנו זה הקפצן. הקפצנים האלה שבאו אל הזוג, אל הבן והבת שביער, זה בעצם הישועות שלנו. וזה קצת צריך להבין בעומק הדבר, מדוע כל הישועות נרמזות בעניין הזה של הקפצן. ובאמת, רבנו רומז לנו בזה סוד מאוד מאוד גדול, שרבנו אריה הקדוש כותב את זה בעריכות גדולה מאוד בספר שנקרא שער הגלגולים, שכידוע זה סוד כל הנשמות ותיקוני הנשמות, בכתבי רבנו ארי, הספר הזה שער הגלגולים. ורבנו רומז לנו בכל העניין הזה של הקפצנים, את העניין הזה שכתוב בשער הגלגולים. קצת נסביר. דבר ראשון, אמרנו שהבן והבת זה מרמזים על נשמות ישראל. על מה מרמזים הקפצנים עצמם? מי זה הקפצנים עצמם שבאים ונותנים את הלחם? הקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד מאוד גדולים, ותמיד זה בחינת שבעה, שבעת הרועים. שבעת הרועים זה כוונה שזה כלליות הצדיקים של עם ישראל, והצדיקים, כל עניינם של הצדיקים הגדולים, הם את עצמם תקנו. הם תקנו את עצמם. אין להם בעצם מה לעשות כביכול עם עצמם. יש להם גן עדן, הכל בסדר אצלהם, הכל טוב אצלהם. מה העבודה שלהם? מה נשאר להם לעשות? אין בעולם הזה ואין בעולם הבא. הצדיקים. זה כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים. אחרי שהצדיק תיקן את עצמו, כל העניין שלו זה לעזור לנשמות ישראל לחזור בתשובה. זה כל המהות שלו עכשיו זה לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. והצדיקים צריך לדעת שהרצון שלהם, זה בוער אצלהם בלב, בבערה מאוד מאוד גדולה, העניין הזה של לעזור, עד שהם מוכנים לקבל על עצמם איסורים גדולים, צרות גדולות, ובלבד שהם יוכלו לעזור לעוד יהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הם רואים את האמת. הם רואים שיהודי שרחוק מהקדוש ברוך הוא, נמצא במצב הכי נורא בעולם, והם רוצים להושיט לו יד, לזרוק לו חבל אל תוך הבור שבו הוא נמצא, כדי להעלות אותו ולקרב אותו, לקרב אותו. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, תורה ז' חלק שני, ומי שיודע קדושתם ורוחניותם של נשמות ישראל, יודע שלא שייך שום אבון לאף יהודי. הנשמות ישראל כל כך קדושות וכל כך גבוהות, והצדיק רואה את הנשמות של עם ישראל, אז הוא מוכן לקבל על עצמו את הצער הכי גדול, את האיסורים הכי גדולים בעולם, ובלבד שהוא יעזור לעם ישראל. לכן הצדיקים שעוזרים לנו, זה מה שרבנו ארי כותב בשער הגלגולים, אין בזמן שהם חיים בעולם הזה, וגם אחרי פטירתם. יש, שם רבנו ארי מסביר, כשהצדיקים עולים למעלה, אם זה היה צדיק שעסק בתיקון עצמו, תראה, יש לך גן עדן, ברוך השם, תיכנס לגן עדן, טוב בגן עדן, מאוד מאוד טוב להיות בגן עדן. אז אתה לך למקומך, לך תנוח במקומך, תקבל את השכר שלך, טוב מאוד שמה. אבל יש צדיקים שבחייהם מסרו את הנפש בשביל עם ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, והצדיקים האלה לא רוצים לקבל את השכר שלהם למעלה. מדוע? הם אומרים, יש עוד אחים שלי שנמצאים בבורות, נמצאים בשבי, נמצאים בצער, אנחנו ממשיכים לפעול גם למעלה בשביל עם ישראל. זה סודות מאוד גדולים. הדבר הזה זה סודות מאוד גדולים. הרמח"ל כותב, יש מאמר שנקרא קינת השם צבקות של הרמח"ל, והוא כותב שמה שמשה רבנו מפטירתו ועד היום נחסך ממנו ומקבל על עצמו עדיין איסורים בשביל עם ישראל. אומר שם הדברים נוראים מאוד על העניין של משה רבנו. ודאי שמשה רבנו נמצא למעלה בעולם הבא בגן עדן, אבל עם כל זה, אם כל זה שהוא נמצא כל כך למעלה, הוא כל הזמן יורד למטה ופועל בתפילות, בכל מיני פעולות רוחניות שאנחנו לא יודעים, לא מכירים, בשביל עם ישראל. יש סיפור שמובא בספר של רבנו חיים ויטל. רבנו חיים ויטל היה גדול תלמידי רבנו הארי, והיה רואה דברים רוחניים מאוד גדולים. והוא מספר, והסיפורים שלו, מה שהוא מספר שם, כל הצדיקים, זה ידוע שזה הכל אמת. הוא מספר שיום אחד הוא רואה את עצמו בגן מופלא מאוד, זה היה בגן עדן, הוא ראה בחזיון, כמו מעין נבואה, הוא ראה את עצמו בגן עדן, והוא ראה בית עומד באוויר, אבל יש לו מדרגות. אז הוא טיפס לבית, והוא פתח את הדלת לראות מה יש שם, ואז הוא נבהל, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב עם צדיקים, והוא מלמד אותם סודות התורה. ברגע שהוא ראה את זה, הוא רצה לברוח משם מרוב הפחד, אבל הקדוש ברוך הוא קרא לרבנו חיים ויטל ואמר לו, לא, לא, זה המקום שלך. בוא תשב, יראה לו מקום ריק, ואמר לו, זה המקום שלך. ביתו בזמנו, אחרי 120 שנה, אז פה אתה תשב ותלמד איתנו תורה. הוא אמר, ועכשיו הגעת, בוא תשב ותלמד. הוא שמע שיעור. זה צריך לדעת, ככה זה הולך למעלה. הקדוש ברוך הוא יושב, מלמד, הגמרא במסרת בבא מציעא אומרת, גם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. אז רבנו חיים ויטל זכה לשמוע השיעור. אחרי השיעור הקדוש ברוך אמר לו, זהו, נגמר השיעור, תחזור לעבודתך ולמקומך. ואז הוא ראה שהמקום לידו ריק, המקום. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, של מי המקום הזה? זה החברותה שלי, הולך להיות החברותה שלי במקום הזה. מי זה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה של שמואל הנביא. אז הוא מאוד התפלא, הוא אמר, אם זה המקום של שמואל הנביא, אז למה הוא לא נמצא פה? הוא כבר נפטר, לפני הרבה מאות שנים, למה הוא לא נמצא פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ששמואל הנביא, ברגע ששמואל הנביא נפטר, אז הוא נשבע שהוא לא נכנס למקום שלו, עד שלא תבוא גאולה. אז הוא שאל אותו מה הוא עושה, אז הוא אומר לו, הוא הולך מהציון שלו, בקבר שמואל הנביא, עד לכותל המערבי, הוא אומר, הלוך וחזור בתפילות שתהיה גאולה לעם ישראל. אז זו הבחינה של הצדיקים, שהם מוסרים את הנפש עבורנו. אומר רבנו הארי הקדוש, זה סוד מאוד מאוד גדול, אומר, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו ישועה, מבקשים ממנו עזרה, איך הוא עושה את זה, באיזה אופן הוא עושה את זה, אומר רבנו הארי, הוא שולח, הקדוש ברוך הוא שולח לנו נשמה של צדיק, זה נקרא, קוראים לזה בקבלה, בסוד העיבור, הנשמה מתעברת בנו, מה הכוונה מתעברת בנו? אנחנו לא מבינים, לא ניכנס לזה, כי זה סודות, רק מה קורה באותו רגע, שנשמה של צדיק, מתעברת, זה נקרא שהנשמה של הצדיק מאירה בנו. באותו רגע שהצדיק מאיר בנו, פתאום האדם מתחיל להרגיש דברים אחרים לגמרי. פתאום הוא מרגיש שמחה, רצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, המחשבות שלו משתנות. דברים מאוד טובים קורים לו, והאדם לא יודע, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא רואים את זה, ואנחנו לא יודעים את זה, אז אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. פתאום האדם נמצא באיזשהו חושך או באיזו הסתרה גדולה, ולפתע, פתאום הוא מתמלא בכיסופים ובאהבה לקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא הדבר הזה? זה נקרא סוד העיבור. זה הנשמה של הצדיק באה ומאירה בך. ואומר רבנו הארי, בשאר הגלגולים, הוא אומר דבר נורא. עיקר כוח התשובה והיכולת של האדם להתגבר על היצר הרע ולהתחזק, העיקר זה בסוד העיבור. שנשמות של צדיקים באים ומאירים בו ונותנים לו את הכוח, נותנים לו את הכוח. ואם אדם משתמש בזה, כך אומר רבנו הארי הקדוש, ואם אדם משתמש בזה, אומר רבנו הארי, ואז הקדוש ברוך הוא שלח לו נשמה של צדיק יותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול, עד, כך אומר רבנו הארי, עד שמשה רבנו בעצמו יבוא ויעזור לבן אדם הזה, ויתעבר בו, ויכול להיות כמו משה ממש, האדם. אז זה נקרא סוד העיבור. בשעה שהצדיק מאיר בנו, מה הוא מאיר בנו? הוא מאיר בנו שתי בחינות. זה נקרא מוח ולב, כי עיקר המציאות של הנשמה מתגלית באדם במחשבות ובהרגשות. זה נקרא מוח ולב. אז הצדיק מאיר לנו במוח ומאיר לנו בלב. פתאום האדם חושב דברים אחרים. פתאום האדם נמצא באיזה, רואים את זה, ברוך השם, עכשיו זה הכל, זה כל הצדיקים של כל הדורות רוצים לגאול את העולם, אז הם מאירים בנו. אז הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לרדת לעולם הזה, להעיר לפלוני ולפלוני, זה כל צדיק רוצה להעיר יותר, ככה הם מחזירים אותנו בתשובה. אז פתאום, שיש כזה דבר שנקרא סוד העיבור, פתאום אדם מבין דברים, פתאום הוא מתחיל לחשוב מחשבות אחרות, אפילו אנחנו לא שמים לב, מאיפה זה בא בכלל? מה, עכשיו היית בדרך להיות חבר כנסת, וזה היה התכלית והייעוד שלך כל החיים, רק רצית להיות חבר כנסת. פתאום האדם עשה סיבוב כזה, הוא אפילו לא שם לב, עשה סיבוב, והוא כולו בכיסופים, נסע לאומן, מתבודד, אבל רגע, רצית להיות חבר כנסת, איך זה קרה בכלל? זה נקרא המשיח בא בהיסח הדעת. הסיחו לך בכלל לדעתך, לקחו אותך בכלל למקום אחר. אז אומר רבנו, זה הכל בא מאור הצדיקים שמאירים בנו, וזה סוד הקפצנים שמגיעים אל הבן והבת, שזה נשמות ישראל ביער, זה הקפצנים באים ומאירים בנו. ומה הם נותנים לנו? הם נותנים לנו את הלחם. את הלחם שלהם הם נותנים לנו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה לחם? מה זה לחם? תשימו לב שבלחם יש דבר לא פשוט. המאכל הכי חשוב בעולם זה לחם. הדבר הכי משביע בעולם זה לחם. לכאורה, לחם זה דבר מאוד פשוט. מה יש בלחם? אתה לוקח קמח ומים, לש אותו, זה שם קצת אולי שמרי וכן הלאה, הופיע אותו בתנור, יצא המאכל. שימו לב, בכל העולם, המאכל הכי חשוב זה לחם. עוד דבר, אם נשים לב, זו שאלה ששואלים המפרשים שלה, אחד המפרשים של המשנה, תפארת ישראל. בואו נתבונן בברכות. אנחנו מברכים על האדמה, בורא פרי האדמה. על העץ, בורא פרי העץ. על מזונות, בורא מיני מזונות. זאת אומרת, מה הברכה שלנו? חוץ משהכל נהיה בדברו. בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, בורא פרי האדמה. אנחנו מברכים, אנחנו רואים שחזל תקנו לנו בנוסח הברכות לברך בורא. מגיעים ללחם, למה? הוא שואל התפארת ישראל. למה לא מברכים בורא מיני לחם? או בורא לחם מן הארץ. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, הוא שואל על דבר שיוצא מהאדמה, חיטה יוצא מהאדמה, נכון? מה אנחנו מברכים על דבר שיוצא מן האדמה? בוא, אדמה. מדוע בלחם תקנו לנו לשון אחרת לגמרי? לא מברכים אדמה, מה מברכים? ארץ. רגע, מה זה? אם זה בא מאותו מקום, למה בכל פירות האדמה, עגבניות, מלפפונים, בוטנים, הכל זה בורא פרי אדמה. למה שינית את הלשון, חזל שינו את הלשון, מאדמה לארץ? אומר דבר נפלא מאוד. אז שתי קושיות, למה המוציא ולמה הארץ? אומר, מה ההבדל בין ארץ לאדמה? זה שאלה שהוא שואל, מה ההבדל בין ארץ לאדמה? אומר, אדמה זה רק השכבה הראשונה של כדור הארץ. ארץ זה כל כדור הארץ. אומר יסוד מאוד גדול. אומר, הקדוש ברוך הוא הטביע בלחם, הוא הטביע בלחם כוחות רוחניים מאוד מאוד מיוחדים, ובשעה שאנחנו מגדלים את החיטה ועושים את כל התהליכים לעשות מזה לחם, הקדוש ברוך הוא מוציא את כל הכוחות מכל כדור הארץ ומכניס אותם בתוך הלחם. לכן בלחם יש כוחות רוחניים מאוד מאוד גדולים בתוך הלחם, ועל כן אנחנו לא יודעים את זה, ומוטבע בנפש כל בני האדם לראות את הלחם כמאכל הכי חשוב. זה בגלל הסוד שבדבר. זה מה שכתוב, זה פסוק בתורה. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על מוצא פי השם. פי השם, זה כלומר רוח אלוקים, רוח של קדושה יש בתוך הלחם. לכן אומרת הגמרא כמה וכמה דברים במעלת הלחם. אומרת הגמרא, תינוק, שהוא נולד, הוא יודע לדבר? הוא לא יודע לדבר. מה המילים הראשונות שהוא יודע להגיד? מה אומר הדבר הראשון שהוא אומר? אבא, אמא. ישר הוא מתחיל לצעוק לאבא ואמא. אומרים חזל, הגמרא אומרת, מתי הוא יכול להגיד אבא, אמא? בשעה שהוא אוכל פרוסת לחם בארבע דקות. זה בלשון חזל, אכילת כזית, בזמן של אכילת כזית, דגן בכדי אכילת פרס. הכוונה, לאכול פרוסת לחם בארבע דקות. ברגע שהתינוק יכול לאכול כבר פרוסת לחם בארבע דקות, מעכשיו כבר הוא לא יפקה בלילה, הוא יתחיל לצעוק אליך. אבא, אמא, בואו אליי, אבא, אמא. מתחיל לצעוק אבא, אמא. ככה אומרת הגמרא. מה, למה, מה הסיבה? מכיוון שהלחם יחכים אותו. יש כוח של חוכמה בלחם, והתינוק קיבל את השכל להתחיל להבין מילים ויכולת לקרוא ולדבר על ידי אכילת הלחם. והגמרא מציינת עוד ועוד מעלות שיש בלחם. לחם זה מרמז על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, והזוהר הקדוש אומר, הגימטריה של המילה לחם 78, זה למד, ומם זה 30 ו-40 זה 70, חד זה 8, 78, שלוש פעמים 26. שלוש פעמים שם הוויה, שזה שלוש שם הוויה כנגד חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת, בשעה שאדם אוכל לחם, מה הוא אוכל בעצם? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, על מוצא פי השם, הוא מקבל לתוכו חוכמה, בינה ודעת. צריך לברך טוב על הלחם, זה... צריך לברך טוב, המוציא הלחם מן הארץ, לברך אחר כך ברכת המזון טוב, לקבל את כל השפע הזה. אומר רבנו, הקפצנים באו ונתנו לחם, נתנו להם לחם, הכוונה, העירו להם חוכמה ובינה ודעת מתוכם. העירו להם את האור שלהם. וכך כל קפצן בא ומאיר להם עוד תוספת, עוד תוספת של אור, אחרי שעברו כל השבעה בחינות האלה של השבעה קפצנים, אז מה קרה? מה המשך הסיפור? ומצאו שביל לצאת מן היער. אחרי שהצדיקים באים ומאירים לנו בזמן הקטנות שלנו, פתאום האדם מוצא שביל לצאת מן היער. מתחילים לצאת מהדינים. מדוע? כי הלחמים שאכלנו מהקפצנים החכימו אותנו. אז האדם מוצא את הדרך איך לצאת מההנהגה של הדינים. איך קצת להתחיל לראות את ה... מה הוא מתחיל להבין בעצם? את החסדים של הקדוש ברוך הוא. האדם מתחיל לראות, מתחיל להבין יותר בעומק הדבר, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואז להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה, איך זה מתבטא הלכה למעשה? האדם מתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא רחמן. שאדם עדיין בקטנות הדעת הוא רואה את הדינים, הוא רואה הקפדות וכן הלאה. ככל שאדם יש לו יותר דעת, שזה בא נמשך מהלחם, שהקפצנים, שזה הצדיקים, ממשיכים לנו, מאירים בנו, האדם מתחיל להשיג את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתחיל להשיג את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, בזה עצמו האדם מתחיל לצאת מהיער. כלומר, מתחיל לצאת מההנהגה של הפר דינים, מוצא שביל ללכת, ואז הוא מגיע לבתים. ואז הדבר הראשון שהם השיגו, זה הבן והבת השיגו, את הדבר הראשון שהם השיגו זה שכל דרכנו, כל העניין שלנו בעולם הזה, זה להיות קפצנים. זה התיקון, זה התחלת כל התיקונים של האדם היהודי, זה לדעת, כל התיקון שלנו זה להיות קפצן. מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך רוצה שנעבור ברחובות, נסוף כסף? הכוונה, קפצן ברוחניות. בפורים כתוב, כתוב בשולחן ערוך, הגמרא, שולחן ערוך כותבת, בהלכות פורים, יש כלל בצדקה. בדרך כלל, אל תיתן לכל אחד צדקה. תשמע, אם הוא רוצה צדקה עכשיו ללכת לעשות שוט בנק, חסר לו כסף לקנות אקדח, לעשות שוט בנק, אין עניין לתת לו צדקה. אבל, בפורים כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. בפורים יש עניין. כל מי שמבקש לך צדקה, בפורים תיתן לו. לא כמו כל השנה. אז תמיד הצדיקים היו דורשים את זה לעניין נוסף. מה זה כל הפושט יד? כל הפושט יד הכוונה בתפילה. נותנים לו, מהשמיים נותנים לו. בכל העניין של פורים, העבודה שלנו בפורים זה לזכות להיות קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, קפצנים, מי שהכיר פעם את הקפצנים של הדור הקודם, זה לא הקפצנים של הדור שלנו. הקפצנים של הדור שלנו זה ירידת הדורות, הם בכלל לא יודעים זה. הם לא יודעים לבקש. אני זוכר, היה יהודי בבני ברק, קראו לו הקפצן הקדוש בבני ברק. הוא היה בא לכל חתונה ברחובות, היית נופל אצלו, אצל היהודי הזה, אין מציאות שאתה לא תיתן לו. אין לך כסף, אז אתה תוציא כרטיס אשראי. אין לך כרטיס, לא, בסופו של דבר הוא ייקח ממך משהו. אבל היהודי הזה לא לקח שום דבר לעצמו. כל הכסף, הוא היה כל יום היה אוסף, הכל היה הולך לפרנס משפחות עניות. היה צדיק גדול מאוד. אבל הוא היה אומן בלהיות קפצן. זה... שהיו, כולם היום מכירים אותו. היו יודעים, אני הולך לחתונה, אני הולך לפגוש אותו, כבר מכינים משהו לתת לו. זה לא יעזור, בגבור תיתן לו, אתה תוריד את השעות בסופו של דבר, אתה תיתן לו. זה לא יעזור שום דבר, הוא ייקח, בסופו של דבר אתה תיתן לו. אז הם היו, הוא היה אומן, הקפצנים פעם היו אומנים בלבקש. אומר רבנו, כל העניין שלנו בעולם הזה זה להיות קפצן. הקפצן הקדוש. מה זה? להיות אומן בלבקש מהקדוש ברוך הוא. זה היו מחזרים על הפתחים. מה זה היו מחזרים על הפתחים? הפתחים זה הכותל המערבי, קברות צדיקים, השדה. זה כל הפתחים של ה... להיכנס בפתחים של התפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים וחסדים, לבקש רחמים וחסדים מהקדוש ברוך הוא. לקום בחצות, בבוקר, בלילה, באמצע היום. העיקר זה שאדם היהודי מתחיל לחזר על הפתחים. איפה הפתח שלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא? לכל אדם יש שביל. כל אדם יש את הפתח הפרטי שלו. זה באיזה אופן, באיזה דרך, באיזה מקום וכן הלאה. העיקר זה, זה מה שהם השיגו. זה מה שרבנו אומר, שהם יצאו מהיער, התחילו קצת להגיע להשגה של דעת, התחילו לגדול בדעת, ואז הבינו, כל העניין שלנו בעולם הזה זה להיות קפצנים. זה כל התיקון של האדם היהודי. וכשאדם מבין את זה, שהוא מבין, היסוד שלי זה הקפצן. הקפצן אצל הקדוש ברוך הוא. לבקש ממנו, לדבר איתו, להפציר ממנו. זה למעשה כל הבסיס שלנו, של עם ישראל. כל הבסיס של האדם היהודי, בכלל ובפרט בדור שלנו, זה הנקודה של הקפצן. יש, לסיום, נגיד, יש מחלוקת, בין הרמב״ם והרמב״ן, אם תפילה זה מצווה מדאורייתא. הרמב״ם אומר, הרמב״ם כותב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש עם רעהו, זה מצווה מדאורייתא. הרמב״ן אומר, זה מצווה מדרבנן, ולפעמים זה מדאורייתא, יש שם נידון שלם. גם רבנו היה לו דעה בזה. מה זה תפילה? תפילה זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם שקשה לו ללכת, הוא לא יכול ללכת בלי מקל הליכה. זה ההשגה הכי גבוהה, שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעולם הזה בלי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. בלי הבקשה, בלי התפילה עם הקדוש ברוך הוא. כי כל הזמן, יש כזה הנהגה, שכל הזמן מתחדשים דברים. האדם, ברוך השם, היה תקופה, עשה מה שעשה, פעל מה שעשה, זה יכול להיות ברוחניות, זה יכול להיות בגשמיות. וברוך השם הוא ביציבות. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד, בעזרת השם נדבר על היסוד הזה, אבל צריך לדעת, האדם לא יודע מה ילד יום. כל הזמן העולם חדש לגמרי. העולם מתחדש. שאנחנו רואים פתאום עולמות, חיים שלמים מתהפכים, זה לא בגלל שאדם עשה משהו לא בסדר, אלא ככה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש בזה סוד. ובספרי המקובלים הם כותבים על זה הרבה מאוד על הדבר הזה. כל הזמן האדם בעצם מתחיל את כל המציאות שלו מההתחלה. לכן, כל שבוע אנחנו עושים איזה עבודה, כל השבוע ביום שבת מגיע לשלמות, בנינו את זה, בנינו שלמות גדולה מאוד, היינו גם במקום רוחני מאוד גבוה, בפרט תפילת מנחה של שבת, עלינו, כתוב בספרי המקובלים, עלינו לסוד הזקן, הדקנה, עריך, כתר עליון, במוצאי שבת, איפה חזרנו? ליום חול. חזרנו להתחלה. עוד פעם הכל מתחיל מההתחלה, אבל צריך לדעת, השבוע החדש זה לא השבוע שהיה. זה נקרא בירורים חדשים לגמרי. זה עבודה חדשה לגמרי. מה יכול לתת לנו בעולם הזה יציבות? אתה לא יודע, מחר, אתה לא יודע איפה אדם ימצא את עצמו מחר. אדם לא יכול לדעת. מה יכול לתת לאדם יציבות? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל היציבות של האדם זה רק שהוא יודע את הנקודה הזאת של לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שיעביר אותך בשלום את הכל. כל מה שיעבור עליך, אתה תעבור את הכל בשלום, אם תדע לדבר עם את היסוד הזה של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שנזכה לזה. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם, נמצא שם יתברך.